עכשיו אלי, אנחנו הולכים לדבר עם שרת המשפטים של מדינת ישראל, איילת שקד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. כל בסדר?
כן.
בוקר טוב, איילת.
תקופה לא פשוטה עוברת עלייך.
למה?
אני יודע, את נמצאת ככה...
לא, בגלל השטויות של המרצים האלה.
גם, כן. שטויות את קוראת לזה? מרצים, אתה יודעת, אנשים בכירים.
צריך לדעת להתעלם מההבלים האלה, אני חושבת שזה בושה לאקדמיה שמרצים מדברים ככה, בושה לאוניברסיטה העברית, ופשוט להתעלם.
להתעלם או שצריך לעשות תהליכים שלא יאפשרו לאנשים כאלה ללמד סטודנטים?
אני חושבת שאתה יודע, זה בחירה של האוניברסיטה העברית, בעיניי זה עצוב שאנשים כאלה מלמדים ומחנכים במדינת ישראל. אבל אני כשרת משפטים לא יכולה להתערב בזה, ואני חושבת שפשוט השיטה הכי טובה זה להתעלם מהן.
אוקיי, טוב, בואי נדבר קודם כל על חוק השקיפות, חוק העמותות, אחרי תקופה קשה ומאבק לא מבוטל גם מול ארגוני השמאל, החוק הזה מאושר בוועדת השרים, בואי ניתן רק תקציר שלו, מה בא לתקן החוק הזה? למה הוא בא לעולם? כי מה היה?
במדינת ישראל יש שורה של עמותות שפועלות מכספים של מדינות זרות. זו סיטואציה שהיא ייחודית בהיקפה לישראל, שמדינות באירופה לא מצליחות להשפיע על המדיניות של הממשלה בדרכים דיפלומטיות, ומנסים למצוא דרכים עוקפות דיפלומטיה, מעבירים עשרות מיליוני יורוים ודולרים, לעמותות שמיישמות את המדיניות שלהם. החוק הזה בא ואומר בסך הכל זכות הציבור לדעת. עמותה כזאת שמעל 50% מכספה מגיע ממדינות זרות, צריכה להציר על זה בכל מפגש ציבורי.
כלומר, רק לתרגם את זה למילים, את רוצה למנוע מצב שמחר בבוקר מישהו יקים עמותה שיגיד דואגים לישראל, ויריץ כאן קמפיינים וינהל תהליכים שהמטרה שלהם להשפיע על המדיניות, בזמן שמי שמממן את הארגון הזה, מי שתורם לו, יכול להיות בכלל איזה ארגון טרור מחול, לצורך השיחה.
לא ארגון טרור, אבל מדינות מחול. כן. הרי לא יעלה על הדעת, אני אתן דוגמה, שמדינת ישראל תממן עמותה באירלנד שתומכת בהפלות, או עמותה באנגליה, בבריטניה, שתומכת בהתנתקות של סקוטלנד מבריטניה, או עמותה בארצות הברית, שפועלת למען קידום מכירת נשק בארצות הברית. אלה דברים שהם הרי לא ייתכנו.
עכשיו, החוק הזה...
במדינת ישראל עושים את זה.
כן, החוק הזה כולל בתוכו רק עמותות שעוסקים בנושאים שקשורים למדיניות, או כל העמותות?
לא, בכל עמותה שמעל 50% מכספה מגיע ממדינות אחרות.
הבנתי. את יודעת שלמשל יושב מולנו כאן מראיין אורח אלי פולק, ואני בטוח שהשאלה הבאה שהוא רוצה לשאול אותך, את יודעת שזה יכול להזיק גם כן לארגון כמונו, לא שאיחוד הצלה עושים את זה, אבל יש עמותות שמקבלים כסף מכל מיני גורמים, שלא כולם אוהבים את זה. למשל, יש עמותות חרדיות שמקבלים כסף מהקרן לידידות, שלא כולם אוהבים
כן,
שלוקחים מהם כסף.
אבל
עכשיו כשיצטרכו לחשוף את זה, אז הם לא יקבלו את הכסף הזה.
ראשית, העמותות האלה לא מקבלות כסף ממדינות, אלא מגורמים פרטיים. ושנית, אם עמותה כזו מקבלת, אם 50% מכספה של עמותה כזאת מגיע ממדינות זרות, הם צריכים להגיד את זה, לדעת שבעמותה כזאת וכזאת, יש התאהבות מדינתית, זרה.
רגע, זאת ההגדרה, כסף ישיר ממדינה?
ממדינות זרות.
נו, אז מה הבעיה? מחר אירלנד לצורך העניין, תעביר תקציב ממנה לעמותה, והעמותה הזאת תתרום לעמותה בישראל.
תראה, מדינות לא עושות שיר כסף, הן עובדות באופן גלוי בדרך כלל. ממשלה שהיא מעבירה כסף, היא מעבירה לפי סטנדרטים קבועים. אז אתה יודע, אני לא יכולה להילחם בכל הרמויות והעקיפות. אבל כסף שעובר באופן ישיר במדינה ידווח.
כן, טוב. יועץ משפטי לממשלה, חדש נכנס, את מסופקת מהתהליך הזה?
כן, אני חושבת שהיה תהליך מוצלח, שקוף, ואני מאוד מקווה שדוקטור אביחי מנדלבליט ייכנס לתפקידו בראשון לפברואר.
כן, השרים גם כן אמרו שהיה תהליך מוצלח, והחמיאו לך שעשית את הכל בשקיפות, אבל את יודעת שבצד יש גם ביקורת לא מבוטלת על זה שהאיש פשוט עובר מצד לצד בשולחן, כשהוא בלי צינון, האיש אמור להכריע בעניינו של ראש הממשלה כיועץ משפטי לממשלה, בזמן שהקשר ביניהם ידוע, ולפני כן הוא היה, וראש הממשלה היה מעורב במינוי שלו גם כן. לא מריחה פה איזה טעם של...
לא, אני חושבת שבעיניי זו באמת המצאה חדשה. אין לא על פי החוק ולא על פי הכללים של ועדת שמגר שום חובת צינון למי שהיה מזכיר ממשלה. מי שמכיר את דוקטור אביחי מנדלבליט יודע שהוא אדם מקצועי נטו, ועובדה שכל השרים פה אחד, ואנחנו מגיעים מפלגות שונות עם אינטרסים שונים, כולנו בחרנו במינוי הזה וכולנו הצבענו בעדו ושיבחנו באופן אישי את אביחי מנדלבליט, כי אנחנו יודעים שהוא אדם מקצועי. בסופו של דבר, אם הוא יצטרך לקחת החלטות שהן קשות, אני חושבת שהוא ייקח אותן והוא לא יברח מאחריות ויפיל את האחריות על מישהו אחר. והעובדה שכל המפלגות כולן תמכו בו פה אחד, אני חושבת שזה מוכיח על המקצועיות שלו.
היה לנו כמה מקרים בעבר שדווקא אישים שהיו בצד אחד ועברו לצד השני, או שקיבלו איזה תפקיד מיוחד, היה להם כל מיני מקרים שדווקא הם רצו להוכיח לצד המתנגד, הנה אנחנו טובים. השאלה אם המקרה הזה לא יחזור אלינו כבומרנג, משהו של ניסיון ההוכחה, או איך שזה נקרא במילים.
להראות לכולם, שאלה יפה.
אני חושבת שאני אומרת לכם, ההיכרות האישית שלי עם מנדלבליט, הוא יהיה מקצועי. זאת אומרת, הוא ייקח החלטות ענייניות. אם הוא יחשוב שהוא צריך להעמיד לדין פוליטיקאי כזה או אחר, הוא יעשה את זה. אם הוא יחשוב שמבחינה מקצועית וחוקית זה אינו נכון, הוא לא יעשה את זה. הוא פשוט יפעל לפי הספר, כזה הוא. ובגלל זה אני חושבת שכולם סך הכל תומכים בו. אני לא חושבת שהוא יעשה איזושהי, אתה יודע, העדפה לכאן ולכאן, אלא פשוט לפי החוק היבש.
טוב, אני אספר לך שלפני שעלית לשידור, אלי פולק שאל אותי אם אפשר לשאול שאלה ברדיו. אמרתי לו, בטח שאפשר. אז תשאל אותה. תשמעי את השאלה.
כבוד השרה, אני אומר כבוד השרה, בגלל שמוטי התחיל את התוכנית דווקא עם משהו של דעתי חצה קו אדום, זה מישהו מרצה או תפקיד בכיר שיוצא נגד שר במדינה, שאני חושב שזה משהו שלא יעשה. אני חושב שמשהו שלא נעשה אף פעם, אבל זה ברור גם שלא יעשה. אני לא בטוח שצריך לעבור על זה בשתיקה, אבל זה כערת אגב. אני רוצה על נושא של בית משפט אל מול העם. אני בתור העם מרגיש וחש, יחד עם חבריי ואיפה אני מסתובב, שכאילו יש איזושהי מדינה נפרדת שנקראת בית משפט. כאילו היא מנותקת מהעם, משהו ניתוק שאנחנו כאילו לא מבינים, רק לא בית משפט. זה כמו לנסוע למדינה זרה ולשחות במקום שאת לא מכירה, או מישהו שרוצה כל הזמן נגדך. זה התחושה של העם. אז קודם כל, יכול להיות שזו תחושה שלנו, אישית, של האזרחים, שהיום את במקומך יודעת שזה לא כך, או אולי גם את מרגישה כך, ואולי את עובדת גם לשנות את זה.
לא, זה לא כך, ואני אגיד לך שהעובדות מראות אחרת. לצערי מאוד, במדינת ישראל, כמות התיקים היא בין הגדולה בעולם ביחס לאוכלוסייה. המון המון סכסוכים שלא צריכים היו להגיע לבית משפט, לצערי מגיעים לבית משפט. אבל המדינת ישראל תהליך משפטיזציה לאורך השנים, מהרבה סיבות, גם כי באמת בית המשפט העליון לפני 20 שנה, אתה יודע, הכיל את המושג שהכל שפיט וכל דבר יכול לדעת בבית משפט. גם בגלל כמות עורכי הדין בישראל שהיא מהגדולה בעולם ביחס לאוכלוסייה, סתם אתה נזרוק לך שני מספרים, באירופה יש 151 עורכי דין על כל 100,000 תושבים, ביפן 23 עורכי דין על כל 100,000 תושבים, בישראל 637. זה יוצר מצב של ריבוי תיקים, ריבוי הליכים. אז אם התחושה
שלך נכונה, זה לא מסביר. זה מעניין, את אומרת שבגלל שיש הרבה עורכי דין, אז הרבה תיקים מגיעים לבית משפט?
כן, זה הרבה מאוד סכסוכים, והרבה מאוד מחלוקות מגיעות לבית משפט.
אני מנסה להבין את הרציונל. עורכי הדין מייצרים את הסכסוכים, או בגלל שיש הרבה עורכי דין, אז הם מדרבנים אנשים להגיש תביעות?
זה קורה. לדוגמה, אם יש הרבה עורכי דין, אז יותר עורכי דין מתעסקים בעניינים של תביעות ייצוגיות, ואז פונים יותר אנשים לתביעות ייצוגיות לבית משפט. עורכי דין יוזמין כל מיני תביעות שקשורות לתנאי עבודה, ככה זה קורה, והעובדה שבתי המשפט בישראל הם העמוסים ביותר בעולם, ביחס של תיקים לשופטים וגם ביחס של תיקים לאוכלוסייה, ולכן התחושה הזאת היא לא עומדת במבחן המציאות. אני יכולה להגיד לך שגם בעיניי השלוש פסיקות האחרונות של בית המשפט העליון, המתוקשרות של פרשת הולילנד, של זדורוב ושל הרב פינטו, אני חושבת שהם הוכיחו דווקא שבית המשפט העליון, באמת, זה פסיקות שאני קראתי אותן.
למה הוכיחו? רוב הציבור לא מאמין, רוב הציבור לא מאמין שזדורוב הוא הרוצח, זה מוכיח ההפך, לפחות לפי סקרים שהיו.
אני חושבת שצריך פשוט לקרוא את העובדות. דרך אגב, מי שמעניין אותו, משרד המשפטים באופן חסר תקדים פרסם קובץ של 2-3 עמודים, תסתכלו למי שמעניין אותו.
אז זה מחזק את השאלה של אלי פולק, כשיש חוסר אמון של הציבור במערכת, ואז המערכת עושה מהלכים לשכנע אותם למה בית משפט כן צודק.
ולא נשכח גם שבית משפט העליון בפסיקתו בהולילנד קטל את בית משפט אחר, שזה אותו בית משפט בעצם.
נכון, אבל אני חושבת שהעובדה שבית המשפט העליון בעצם שינה וביקר את בית המשפט המחוזי, והקל בעונש לראש הממשלה לשעבר ולאורי לופיאנסקי, אני חושבת שזה מוכיח על מערכת מאוד בריאה ועניינית.
לצערנו הרב, יש הרבה פסיקות בבית משפט מחוזי שלא מגיעות לבית משפט עליון, גם בגלל אנשים שפשוט אין להם כסף להגיע עד שם.
כן, טוב, זה בעיה שיש בכל מקום, לא רק בישראל בכלל. אבל מעניין אותי לדעת בתפר של השאלה הזאת, האם האמון שלך במערכת המשפט השתנה מאז שהפכת לשרה? אני מניח שלפני כן היה לך עמדה מסוימת, ואחרי שהפכת לשרה ונחשפת יותר לנתונים, יכול להיות שהדעה השתנתה לחיוב או לשלילה, אבל קרה איזשהו שינוי אצלך?
לא, תראה, לי היה תמיד אמון במערכת המשפט בישראל. הייתה לי ביקורת על התערבות יתר של בגץ בעניינים של הרשות המבצעת ובהליכים של הרשות המחוקקת, והביקורת הזאת לא השתנתה, היא עדיין קיימת. בעיניי יש התערבות יתר של בגץ, ואני ממשיכה לטעון את זה. יחד עם זאת, אני תמיד האמנתי שמערכת המשפט שלנו היא נקייה והיא חזקה והיא עצמאית, במדינה דמוקרטית זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. היום כמובן אני מכירה הרבה יותר טוב את השופטים מקרוב, ואני יודעת שהם באמת אנשים מסורים שעובדים בצורה מאוד קשה, דרך אגב עם עומס אדיר, אבל במקצועיות רבה.
תגידי, כשאת מכירה את השופטים יותר מקרוב, את יודעת לומר אם מה שהציבור חושב זה נכון, שרוב השופטים הם עם השקפת עולם שמאלית יותר?
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אני רואה איך קורה, איך ההליך בחירה בוועדה למינוי שופטים. תראה, לא בוחרים אף פעם שופט לפי דעותיו הפוליטיות, זה לא נמצא על השולחן בכלל. אבל בוחרים שופטים מאוד מקצועיים, ודרך אגב, הדעות הפוליטיות לרוב רלוונטיות רק שמגיעים לבית המשפט העליון בעיקר. והבחירה של השופטים נעשית על פי המקצועיות שלהם והחריצות שלהם והידע שלהם, ולא על פי דעות פוליטיות.
השרה אילת שקד, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.